שלום וברכה ובוקר טוב, היום יום שני, ט' באלול, תשע"ב, סליחה על האיחור. אנחנו מתחילים עכשיו בשיעור חדש. בימי שני בבוקר אנחנו נעסוק בפרק חלק. מה, זה לא פורסם? פורסם, לא? או לא פורסם? מה? פורסם, פורסם. טוב, אז אנחנו כן נעסוק בפרק חלק. אני ביקשתי במיוחד שיביאו לכאן ספרים. אני לא יודע אם עשו את זה. לא, היה אמור להיות פה. ככה אמר לי הספרן שהוא דאג בזה. טוב, שערי הרב, אני רואה שלא. טוב, אנחנו נעסוק בפרק חלק. מדוע בפרק חלק? אני צריך לטפל בזה אישית אחר מכן. זה מצטר. טוב, בסדר, לא קרה כלום, טוב, מדוע אנחנו עוסקים בפרק חלק? משום שפרק חלק הוא אחד הטקסטים החשובים ביותר של יסודות האמונה היהודית. עכשיו, אני רואה שאחד מהיושבים כאן עושה את הטעות הצפויה שמישהו יעשה, והוא חושב שאנחנו לומדים את הקדמת הרמב״ם לפרק חלק. אבל אין זאת הכוונה כלל וכלל, אין שום כוונה ללמוד את הקדמת, לפחות לא בשיעור הזה, ספר חשוב, אבל אנחנו לא מתכוונים ללמוד את ההקדמה של הרמב״ם לפרק חלק, אנחנו מתכוונים ללמוד את פרק חלק, שזה גם חשוב. מהו פרק חלק? פרק חלק הוא פרק במסכת סנהדרין, שיש לו משנה וגם גמרא, גם בבבלי וגם בירושלמי, והוא עוסק בעיקרו בעניינים יסודיים של האמונה היהודית. ולכן, כאשר הרמב״ם רצה לכתוב את עיקרי האמונה, הוא חיבר לשם זה ביאור למשנה הראשונה של פרק חלק, שרגילים לקרוא לו בטעות הקדמה לפרק חלק, בעוד שזה מצד האמת זה ביאור למשנה הראשונה של הפרק. בסדר? ושם הוא מסביר את 13 העיקרים. אנחנו נעסוק ב... פרק כפי שהוא בגמרא בתלמוד הבבלי. עד כאן ברור. השאלה, כן? זהו, אז השאלה היא, מה זה תקוע שם? מסכת סנהדרין זה מסכת שעוסקת בבתי המשפט. בסנהדרין, בדיני המלך, הנהגת כהן גדול, אבל בעיקר מיתות בדין, איך הורגים אנשים, איך חונקים אותם, איך שורפים אותם, איך סוקלים אותם, איך הורגים אותם. כלומר, בזה עסוקים, נכון? במיתות בדין, בעונשים אלה ואחרים, אז מה זה תקוע שם יסודות האמונה? אלא שכל האנשים האלה, כשהורגים אותם, מה קורה איתם אחר כך? מה קורה איתם? אומרת המשנה, אל תדאג, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. עולם הבא, בוא נדבר, מה זה עולם הבא? מי יש לו חלק, מי אין לו חלק? מי שיש לו חלק זה היהודים, מי שאין לו חלק זה מי שכופר באמונת היהדות. ואז מזה אנחנו מגיעים ליסודות האמונה. בסדר? זה האופן שבו זה מופיע. זאת אומרת שהאמונה מופיע על רקע מיתות בדין. זאת אומרת, מיתות בדין זה המעשה הרדיקלי ביותר שאפשר לעשות כנגד אדם, ודווקא בהקשר הזה אנחנו מזכירים את השייכות שלו אל הנצח. זה מובן? עכשיו, השאלה שמתבקשת היא לדעת, רגע, אתה אומר פרק חלק במסכת סנהדרין. זה נחמד, רק לא הסברת לי איזה מספר פרק יש במסכת סנהדרין 11 פרקים. האם זה הפרק הראשון, השני, השלישי, הרביעי, 5, 6, 7, 8, 9, 10 או 11? וכאן אנחנו מסתבכים. כי במשניות, פרק חלק הוא הפרק העשירי. נכון? אם יש 11 פרקים במסכת, אז מה נוכל לומר על פרק עשירי? שהוא אחד לפני האחרון. אני צודק? כן? אם יש 11 פרקים, אז העשירי הוא אחד לפני האחרון. וכך גם בתלמוד הירושלמי. הפרק מופיע כפרק עשירי. אבל בבבלי, בגמרא, בתלמוד הבבלי, החליפו את הסדר ושמו את פרק חלק כפרק 11. ולכן בגמרות שאתם תזכו שיהיו לפניכם, אתם תראו שכתוב פרק 11 פרק חלק. כן? מה קרה? שעורכי הבבלי ראו לנכון לדחות את פרק חלק לסוף. ההסבר הוא פשוט מאוד. אמרנו, פרק חלק עוסק ברובו המוחלט באגדה. עניינים של אמונה. שאר המסכת, כולל הפרק שבא אחרי פרק חלק, עוסקים בענייני, מה, אם זה לא אגדה, אז מה יש? הלכה. הלכה ואגדה זה שני תחומים שונים, זה שני עולמות שונים. הבבלי מפריד בין ההלכה לבין האגדה. לכן שמים לך 10 פרקי ההלכה קודם, הפרק האחרון, שהוא כל כולו באגדה, בסוף. לעומת הירושלמי, שבתלמוד הירושלמי, ההלכה והאגדה משולבים. משולבים זה בזה, זו בזו, אתה נכון? לכן אין שום מניעה להשאיר את הפרק במקומו הטבעי שבמשנה, שהוא הפרק שלפני האחרון, שנדע שההלכה והאגדה שייכים לאותו עולם, למרות ההבחנה ביניהם, אבל בסופו של דבר זה מצטרף לאותה ההכרה. זה כמאפיין של ההבדל בין התלמוד, שבין התלמוד הבבלי לתלמוד הירושלמי. אם יש למישהו, למשל, חתיכת טישו, זה מאוד יעזור לי. עכשיו, יש עוד בעיה אחרת. וכאן אנחנו כאן עומדים על שאלה מהותית עוד מעט, והיא לדעת מה תודה רבה, יעבדוך עמים. תודה רבה, תודה רבה. נשאלת השאלה, מה השם של הפרק? איך קראנו לו עד עכשיו? פרק חלק. ואני אתם שואל שאלה, איך נותנים שמות לפרקים בתלמוד? מה? על פי? המילה או המילים הראשונות. למשל, אלו מציאות. זה מתחיל, למה קוראים לפרק אלו מציאות, אלו מציאות? כי הוא מתחיל במילים, אלו מציאות. Okay? עכשיו, פרק מתי? בגלל שהוא מתחיל במילה מתי. ממתי קוראים את שמה בערבית? פרק חלק, איך הוא מתחיל? באיזה מילים? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אז איך צריך לקרוא לפרק? כל ישראל. וזה השם של הפרק בתלמוד הירושלמי. בתלמוד הבבלי, תופעה מוזרה, במקום לקרוא לפרק כמתבקש כל ישראל, הוא נקרא פרק חלק. אני שואל את השאלה, למה? זה נעוץ כנראה בהבדל בין התלמוד הבבלי לתלמוד הירושלמי. כלומר, כשאני רוצה לתת שם לפרק, אמנם אני משתמש במילה הראשונה, אבל הייתי אומר במילה הראשונה שהיא חשובה לי. עבור היהודי של הגלות, היהודי הבבלי, כשהוא קורא משפט כמו, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. וואו, מבסוט. זה עושה לו את זה. למה? כי הוא יודע שיש לו חלק לעולם הבא, כיוון שהוא מישראל. אז אמרו לו, אתה יודע, כל ישראל... כן, אז יש לי חלק. המילה חלק הפכה להיות המוקד של ההסתכלות של יהודי הגלות. כי הוא כל כולו חי בשביל שיהיה לו חלק לעולם הבא. עד כאן מובן. עבור היהודי הארץ ישראלי, השאלה האם יש לי חלק או אין לי חלק, היא שאלה משנית לחלוטין. השאלה היא, בסדר, יש לי חלק, אבל לכל ישראל יש? כל ישראל! איזה יופי, כל ישראל שהם חלק עולם הבא. כלומר, ההכרה, הארץ ישראלית, מתעלה מעל האגואיזם הדתי, שמעוניין בחלק שלו. זה אגואיזם דתי. ההכרה, הארץ ישראלית, אומרת, בעצם העניין הפרטי שלי איננו נושא לדיון. השאלה האמיתית היא, האם כל ישראל? כי הארץ ישראלי הוא לא רק, הוא בעצם לא דתי, הוא לאומי. ואז הנושא, הכלל ישראלי, הוא זה שמעסיק אותו. יוצא לפי זה שהכרה הארץ ישראלית היא גם אידיאליסטית. יש הבדל בין עולם רוחני אידיאליסטי לעולם רוחני אגואיסטי דתי. זה שני העולמות, ולכן גם ההבדל הטבעי בשמות של הפרק בין בבלי לירושלמי, חלק או כל ישראל. כן.
זה טבעי, אבל
אם
יש
שם חכמים
שיכולו לשוש את הנושא, אז אולי יכול לקרוא לזה כל ישראל, ואז הם מבינים את אתה אומר?
גם בגלות יש חכמים כלל ישראלים, אז הם היו יכולים להגיד, אנחנו נקרא לזה כל ישראל ככה זה, נכון? לא היה עוזר. שום דבר. בגלל שהגלות חזקה מי הצדיקים. כן, היו בזמן הגלות, אנחנו ראינו בזמן הגלות, כמה יחידי ישראל, יחידי סגולה מגדולי ישראל, שהצליחו להתעלות מעל האוויר של הגלות. אחד הבולטים, הרמב״ם. הצליח. אבל הוא לא הצליח לשנות את האופי של האומה. הגלות חזקה. אביא לך דוגמה פשוטה. איך מתחיל הרמב״ם את המשנה תורה? אתה זוכר? שיש אלוהים, נכון? הוא אומר, יסוד היסודות, עמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא ימציא כל נמצא. ואחר כך, אחרי כמה פרקים, גם מתברר שאת הקדוש ברוך הוא צריך גם לעבוד. נכון? צריך לעבוד. אז יש גם מצוות, איך עובדים את הקדוש ברוך הוא. איך מתחיל השולחן ערוך? התגבר כארי לעבודת בוראו. כלומר, זה שיש אלוהים, אנחנו מניחים שאתה יודע, נשאר דבר אחד, איך עובדים אותו. כלומר, מתחילים מהשלב השני. למה שלא תגיד לי את השלב הראשון? זה גלות, אי אפשר להגיד. זה גלות, אי אפשר להגיד. כן, השולחן ערוך. כן, אבל הוא חי, הוא חובר בארץ, אבל הוא מתאר את היהדות בזמן הגלות. ולכן יש קושי להעלות את היהודי למדרגה של יסוד היסודות, עמוד החוכמות. זה דבר לגבי הלכות חנוכה. איך מתחיל בשולחן ערוך הלכות חנוכה? בקפה בכסלב מתחילים שמונת ימי החנוכה ואסור להתענות בהם. שואל הקורא, ומה זה חנוכה? לא יודע. הוא לא יודע למה. כן? ואחר כך אתה קורא איזה הערה של הרמה, כתוב, וקראו לימים האלה חנוכה, כי חנו בקפה. מה זה חנו בקפה? כנראה היו עייפים, הלכו לרבה, היו עייפים בדרך, חנו. ויש אומרים שהוא משום שאז היה חנוכת המזבח. לא יודעים איזה חנוכת מזבח, או שזה חנוכת המזבח פי משה. הניצחון החשמונאי בכלל לא מוזכר. לא שום צנזורה ולא בתיר. רמב״ם... ודאי זה מוזכר. גם ברמב״ם זה מוזכר. הרמב״ם... מוסתר. בגמרא זה לא מוסתר, אבל בכלל. אבל זה לא מוסתר בגמרא בכלל.
בתוך
פרק
שני...
אז זה לא מוסתר. בגמרא כתוב, כשגברה מלכות בית חשמונאי וזה... אבל הרמב״ם, הלכות חנוכה, מה הוא כותב? בבית שני, כשהם הלכו מלכי יוון, והם עשו צרות, וכו' וכו', אז נלחמנו, הקדוש ברוך הוא עזר, וכו' וכו', וחזרה המלכות, ומשום כך נקנו חכמים. זה כנראה הגלות כבדה על עם ישראל. כן. ההגמוניה הבבלית,
כן.
כל
זה שאנחנו עכשיו הולכים ללמוד את תלמוד בבלי, ולא הולכים,
אני חוזר על שאלתך הפרובוקטיבית. אתה שואל, האם ההגמוניה הבבלית באה לידי ביטוי בכך שאנחנו עכשיו הולכים ללמוד את הבבלי על המסכת, על הפרק. האם איננה מסמלת או מציינת את הניצחון של האגואיזם הדתי? כן. התשובה היא כן. אני מרים ידיים, ודאי. כי אנחנו לא... לא, אני אסבך, לא. אנחנו לא יכולים להתעלם ממה שעברנו דרכו. אפילו התורה אמרה שצריך לקיים הרבה מצוות זכר ליציאת מצרים. וזכרת כי עבד היית. היה אפשר לעשות דילית, למחוק את זה מהזיכרון הלאומי, שלא נדע שאנחנו אומה של עבדים. שזה מגונה. אומה של עבדים זה דבר מגונה, ככה מתחילים את ההיסטוריה. אין? אבל אנחנו לא יכולים למחוק. מה שהיית, היית. למה? מתוך מה שהיית צריך עכשיו להתגדל. כן? איך אמר פעם אחד האומרים? לא חשוב מאיכן בנו, העיקר שיצאנו מזה. כן? אבל צריך לדעת מאיכן באת, כדי לדעת איך אתה יוצא. כן. האם לא נחזור ללמוד? ודאי צריך ללמוד ירושלמי.
לא, זה הסדר.
על הסדר. אני שואל אתכם שאלה פשוטה. אם אדם אוכל תפוזים, זה אומר שהוא לא אוכל אגסים? לא. אז עכשיו אנחנו לומדים בבלי. זה אומר שאנחנו לא לומדים ירושלמי?
לא.
הסדר בישיבות זה ללמוד את הבבלי. אני שמעתי במו אוזניי, וראיתי במו אוזניי, במו עיניי, את הרב צבי יהודה קוק, עליו השלום, מחייך בחיוך מאוזן לאוזן, ואומר, ללמוד את הירושלמי על המסכת שעה עד שעתיים ביום, זה לא חטא גדול. זה לא חטא גדול, זה חטא ענק. בסדר? טוב, ובכן... נכון, נכון, הייתי אומר את זה אפילו כמו שהרב קוק מסביר באורות, שבזמן הגלות אם אתה מפתח אורות גדולים מדי אתה לא יכול לעמוד בזה. כלומר, יש סנגוריה על הקטנות, מותר להיות קטן, ואפילו הקדוש ברוך הוא ימעיט את ההערה האלוהית בעולם כדי שנוכל לסבול את הגלות. ואז כשאלוהים חוזר להעיר באור גדול, בעלי ההרגל לאור האלוהי הקטן קשה להם עם זה. בסדר? טוב, אז אם כן אנחנו לומדים את פרק חלק. אני רוצה אולי להזכיר עוד נקודה בהקשר הזה. יש בתלמוד במסכת ברכות, דיברנו על זה כמה פעמים, בדלת עמוד ב', מחלוקת בין רבי יוחנן לבין רבי יהושע בן לוי. האם סומכים גאולה לתפילה בערבית או רק בשחרית? זוכרים שיש מחלוקת כזאת? זה אפילו בדף היומי היה לפני מעט זמן, נכון? שהאם סומכים גאולה לתפילה רק בשחרית או גם בערבית? מה היסוד המחלוקת? בלי להיכנס עכשיו לכל הפרטים של המסכת, של הסוגיה שם, כי זה יאריך יותר מדי. היסוד של המחלוקת זה האם יש ערך אלוהי, האם יש התגלות אלוהית דרך התחלת הגאולה או רק דרך גאולה שלמה. אני יודע שאני אומר קצת צינית, אבל באמת זה היסוד של המחלוקת שם. רבי יוחנן הוא הציוני שרואה את הערך של התחלת הגאולה בתור גילוי דבר השם, ולכן הוא אומר לסמוך גאולה לתפילה בערבית, ורבי יהושע בן לוי החרדי אומר שלא. עכשיו מעניין מאוד מה גורם להם את חילוקי הדעות. והתלמוד אומר שם, איבא איתי מה קרא, איבא איתי מה סברה. אם תרצה הם חלוקים בפסוקים, כלומר במקורות. ואם תרצה הם חלוקים בסברה. עכשיו כשאנחנו מגיעים לפסוקים ולסברות, אנחנו רואים שהם אומרים את אותו פסוק והם אומרים את אותה סברה. שניהם מקרא אחד דרשו, אומר התלמוד. והסברה שמה היא אותה סברה לשניהם, וכך כל אחד מגיע למסקנה הפוכה. יוצא שלא מצד המקרא, לא מצד המקורות ולא מצד הסברה אתה יכול להכריע בגישה הזאת. כל אחד יפרש איך בא לו. אז נשאלת השאלה, שוב, אז למה רבי יוחנן מפרש כמו שהוא מפרש? ולמה רבי יהושע בן לוי מפרש כמו שהוא מפרש? אומר התלמוד כך, אמר רבי יוחנן, איזה הוא בן העולם הבא? זה הסומך גאולה לתפילה בערבית. בסדר? אגב, אתם מוקבים אחר או שאתם באות? כן? אם מישהו לא ברור לו, שישאל עכשיו. כן, איזה הוא בן העולם הבא? זה הסומך גאולה לתפילה בערבית. אז זאת אומרת שרבי יוחנן, מה הוא חושב על העולם הבא של רבי יהושע בן לוי? פייפן, הלך עליו. זה קצת קשה, הרי יש לנו כלל, כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא, אז ברור שרבי יהושע בן לוי, שהוא לפחות מישראל, אבל הוא ודאי גם תנית חכם וצדיק, ברור שיש לו חלק לעולם הבא. אז למה רבי יוחנן כזה קשה איתו? כן? שרבי יוחנן אומר, איזה הוא בן העולם הבא? זה הסומך גאולה לתפילה בערבית. מי שפוסק כמוני הוא בן העולם הבא. ההסבר הוא פשוט. רבי יוחנן לא אמר מי איזה הוא שיש לו חלק לעולם הבא, זה הסומך כאילו לתפילת בערבית, כי זה ודאי לא נכון, כל יהודי יש לו חלק לעולם הבא. אבל כל יהודי אמנם יש לו חלק לעולם הבא, אבל לא כל יהודי הוא בן העולם הבא. מה ההבדל בין בן העולם הבא לבין חלק לעולם הבא? אדם שיש לו חלק לעולם הבא, זה סימן שהוא בן העולם הזה. איפה אתה מרגיש בבית? אני בן העולם הזה. וכשתעזוב את העולם הזה, סידרו לי, יש לי פנסיה, יש לי חלק לעולם הבא, אבל הבית שלי זה פה. הוא בן העולם הזה. לעומת זה, יש אנשים שהשייכות הטבעית שלהם זה לעולם הבא. אתה בן למה? לאיזה עולם? אני בן העולם הבא. אז מה אתה עושה פה? יש לי חלק לעולם הזה. כן? מה אתה אומר? כן, כן. כן.
בציבור
של רבי יהושע
בן
לוי
היום
אומרים
שלא טוב פה,
לא רוצים עכשיו. זה בדיוק העניין. לא. מי שבטוח שהוא בן העולם הזה, מה שמטריד אותו זה העולם הבא שלו. כלומר, העולם הזה הוא מכיר. זה לא כל כך טוב, המלגה של הכולל לא משהו, אבל לפחות העולם הזה הוא מכיר. והוא כל הזמן בדאגה, האם יש לו חלק לעולם הבא או לא. ולכן זה 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 מטריף לו את הדעת. הוא כל הזמן חושב על העולם הבא. לעומת בני העולם הבא, הם כבר מסודרים. עולם הבא, אל תדבר איתי על זה, אני כבר מסודר. מה עם העולם הזה? כן? עולם הזה לא כל כך מסודר, נכון? זה הסיבה שהציבור של רבי יוחנן מתעסק ביישובים, מאחזים וכדומה. עכשיו, זה רבים, אדם שיש לו שייכות טבעית לעולם הבא, הוא בן העולם הבא, מצד שורש הנשמה שלו. אז כשהוא רואה התחלת דגאולה, הוא מריח את האותנטיות, הוא יודע שזה שייך לעתיד. אז הוא יכול לשמוח, יש לו ודאות. לעומת מי שיש לו חלק לעולם הזה, שיש הוא בן העולם הזה, אז כשמתחיל, התחלת דגאולה, הוא אומר, מאיפה כל הוודאות הזאת שלכם? יש ספק. נכון? זאת אומרת, זה סגנונות אישיות שהם פונקציה של שורש נשמה. עכשיו, למה אני מספר לכם את כל זה? זה הקדמה ארוכה, לכאורה. מה אני צריך להתקוע לכם? סוגיה במסכת ברכות, שאנחנו לומדים מסכת סנהדרין. ויש הדבר הזה מובלט בפרק שלנו, ואני אבקש ממי שיש לו המסכת, אני יודע שלא לכולם יש, לשים לב לשאלה שמופיע בדף צדיק ח' עמוד א'. יש לך מסכת סנהדרין? איזה יופי. אולי יש פה גם כן מסכתות סנהדרין? הבאת ארבע. אבל אני חושב שיש פה עוד. מי שיש לו מסכת סנהדרין, שיסתכל בבקשה בדף צדיק ח' עמוד א'. אז מה כבודו אומר את זה? ודאי שסומכים גאולת תפילה בערבית. מתי אתה אומר קריאת שמע? לפני העמידה או אחרי העמידה? השכיבנו, זה קושיית הגמרא, הגמרא מקשה את זה. ואז היא עונה, מה שהיא עונה שם, שזה גאולה אריכתא. נכון? אבל יכולת להקשות מהקדיש. נכון? יש תוספות על זה שם. בסדר? אבל אני לא אכנס לזה כעת, כי זה קשור, כן, התוספות דן בזה שם. זה תקנת רבנן סבוראי. לא, אז לא, אני בכוונה לא רוצה להיכנס לפרטים, למרות שיש לי המון מה להגיד שם, אבל אני צריך להתגבר כארי להישאר ממוקד בנושא שאני עוסק בו. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, אבל אנחנו נעשה הכל כדי לא להיכנע ללחצים. ככה זה. טוב, אז תסתכלו בדף צדיק ח' עמוד א', מלמטה תספרו 2, 4, 6, 8, 11 שורות. יש פה שתי שאלות. רבנו, מה עם הלכות תשובה לרמב״ם השנה? זמן אלול פורה ומחזק. תשובה זה ביום ראשון בערב, בשמונה וחצי, כבר היו שני שיעורים, אדוני. מדוע העברת המידע בקשר לאמונה עוברת דרך אגדות, במקום הרצאה מסודרת של השקפת העולם, ודרך האמונה היהודית בחשיבה עיונית רגילה? תשובה. אותו דבר כמו בהלכה. גם ההלכות זה עובר דרך סוגיה מבולגנת, ולא בצורה מסודרת. ככה זה. כי זה הסדר של החיים. לא הסדר הסדרני, המדעי, שאומנם הוא יותר נוח לשימוש, אבל פחות חי. טוב, אז אם כן, 11 שורות מלמטה. אתם רואים שכאן כתוב רבי יהושע בן לוי? מצאתם? כן, מיודענו, רבי יהושע בן לוי. אשכח לאליהו, מצא את אליהו. זאת אומרת, יש לו גילוי אליהו, לא סתם. צדיק גדול, אדם שיש לו גילוי אליהו, זה מיחידי הדורות. דהה וקיימה הפיתחה דמערתה דרבי שמעון בר יוחאי, שהיה עומד על פתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי. וואה, איזה מקום קדוש, מקום נפלא, איזה גילויים עליונים. אמר לה, מה הוא שואל את אליהו? אם היית שואל, פוגשת אליהו, מה היית שואל אותו? מה הוא שואל אותו? אתנה לעלמה דעתה? אני מגיע לעולם הבא? ראיתם? בגלל שדיברנו. הדאגה של רבי יהושע בן לוי זה מה עם העולם הבא שלו. פוגש את אליהו הנביא, זה מה שיש לו לשאול אותו. אמר לה, אם ירצה אדון הזה, תשובה מתחמקת. אם ירצה השם. זה רק מכניס דאגות, תשובות כאלה. אמר רבי יהושע בן לוי, שניים ראיתי, כל שלושה שמעתי. כלומר שגם השכינה הייתה שם. אמר לי, עכשיו, שאלה שנייה. אימת אתה משיח? מתי יבוא המשיח? השאלה מתי יבוא המשיח נוגעת לכלל ישראל. השאלה אם יש עולם הבא לרבי יהושע בן לוי, נוגעת לרבי יהושע בן לוי. ואצלו השאלה הלאומית, הנוגעת לכלל, היא שאלה שנייה. לא שאלה ראשונה. אמר לה, מה עונה לו רבי, מה עונה לו אליהו הנביא? זה ישאלה לדידה, לך תשאל אותו בעצמך. וחייתי, איפה הוא יושב? הפתחה דקרתה, על הפתח של רומא. ומה סימנה? איך אני אכיר אותו? מה הסימנים שלו? יתי בין אני סבלי חולאים. וכולן שרו ואסירי בחד זימנה, היו שר אחד ואסיר אחד. כלומר, כולם יש להם שם, בין העניים הדפוקים שם, יש להם תחבושות, הם פותחים את כל התחבושות כדי לשים משחה, ואחר כך, אחרי שהם מטפלים, מחזירים, הוא פותח אחד, סוגר אחד. למה? אמר דילמה מבעינה ולא יעקב, כי אולי אדרש לגאול שלא יתעקב. טוב, אז לגבי שהגיע אליו, אמר לי, שלום עליך רבי ומורי. אמר לי, שלום עליך בר לוי. זה שיחה של נימוס. שלום עליך מורי רבי, שלום עליך בר לוי, כבוד הרב הגאון אליהו הנביא, החכם השלם רבי יהושע בן לוי, יגיד לנו דברים, דברי תורה, פי מפיק מרגליות. אמר לי, לאימת התמר, מתי כבודו יבוא? אמר לי, היום. אתה לגבי אליהו. עכשיו הוא חזר לאליהו הנביא. אמר לי, מה אמר לך? אמר לי, שלום עליך בר לוי. מה עם ביאת המשיח? טוב. אמר לי, אבטחך לך ולאבוך לעלמא דעתי, אבטיח לך ולאביך את העולם הבא. אמר לי, אז זה מתחיל להדיג את רבי יהושע בן לוי. למה? עד עכשיו, השאלה של מתי יבוא המשיח לא מדיגה אותו כל כך. אבל עכשיו, שהוא הבין שהמשיח הבטיח לו גם עולם הבא, צריך לבדוק את האמינות של המשיח. אמר לי, שקורא כשקר בי, הרי הוא משקר. דאמר לי, היום אתנה ולא אתה. הוא אמר לי שיבוא היום ולא בא. לא אכפת לו. כי עכשיו זה מעמיד בספק את העולם הבא של רבי יהושע בן לוי. כלומר, אם לגבי זה שהוא יבוא היום הוא שיקר, אולי בזה שהוא אמר לי שיש לי חלק לעולם הבא, גם הוא משקר. אמר לה, אחי אמר לך, הוא לא שיקר לך, הוא מתכוון, היום אם בקולו תשמע. כלומר, הביא לך פסוק. ואז נרגע. למה הביתי לכם את כל ההגדה הזאת? להראות לכם כיצד יכולה להיות הכרה דתית של צדיק, עליון, בעל גילוי אליהו, המרוכזת מסביב לפרטיות שלו, כשהנושא הלאומי, כלל ישראלי, הופך אצלו להיות משני. עד כאן ברור. טוב. אני זוכר שפעם שאלו תלמיד חכם אחד שאלה גדולה. שאלו הוא, מה כבוד הרב אומר על המושג מבית מדרשה של מרכז הרב התחלת דגאולה? אגב, מזה למדתי שמסכת מגילה ומסכת סנהדרין חוברו בישיבת מרכז הרב. כן. אבל ענה אותו תלמיד חכם גדול, זה לא נמצא במרכז ההכרה שלי. תרגום לעברית חופשית. מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא לא מעניין אותי. טוב, בואו נמשיך. עכשיו אנחנו מתוך כל זה, מה? זה אותו רבי יהושע בן נבי שנכנס בימיו בגן עדן.
יפה.
למה? גם הוא עושה תרגילים. עולם, אתה רואה כמה שזה חשוב לו להיכנס לגן עדן?
יפה, אבל תראה, מה, יש לו הוכחה. אם הסיפור הזה לפני שהוא נכנס, כן, אז אחרי זה ההלכה צריכה להיות כמותו, יש לו...
טוב, הוא לא נכנס, בסיפור הזה זה לפני שהוא נכנס, הוא היה חי.
ואם זה אחרי, אז זה שאלה.
לא, ברור שזה לפני, ברור שזה לפני.
בסדר.
רבי יהושע בן לוי היה חי בזמן שזה קרה, יש להניח.
השאלה השנייה, דווקא קורא לשם של הפרק ישראל. על הצד של הגולה. מה החשש שלנו בגולה? שהעם ישראל ישכח שהוא בכי ישראל. ויש לו חלק לעולם הבא, זה רחוק. ישראל, אז יהיה לו המשכיות, יש לו חלק. אבל אם הוא ישכח את ישראל, אז גם את החלק בך זה הופך להיות
אישי. אתה צודק, אתה צודק. כי אתה בעצם חניך טוב של תורת הרב קוק, ואתה מבין שהזהות ישראל זה מה שמחזיק. אבל השאלה היא, מה מחזיק את הזהות ישראל בגלות? מה גורם ליהודי להמשיך? התקווה שלו לחיי העולם הבא. שלום כבוד הרב ותלמידיו. אם יש מישהו שאין לו חלק לעולם הבא, אז מה קורה איתו? הוא מתאפס? זאת אחת השאלות שנצטרך לדון בהן תוך כדי לימוד המשנה. בסדר? בבקשה. אני עושה תיאור מדויק של האגואיזם הדתי. למה דמוניזציה? זה לא אני עשיתי, זה דמוני מצד עצמו.
האם אדם שלצורך היה מוסר את נפשו למען כלל ישראל לא מונע מאגואיזם דתי?
ודאי שלא. יש אנשים שמוסרים את עצמם למען כלל ישראל ואין להם שום תקווה לחיי העולם הבא, כגון גיבורי מלחמה חילוניים שאינם מאמינים בחיי העולם הבא והם מוסרים את נפשם.
הם מאמינים
ב... לא, זה מסירות הנפש. לא, 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 לא. הם לא יודעים שהם מאמינים. זה נכון שהם מאמינים בסופו של דבר בגורל הכללי ובנצח של עם ישראל וזה, אבל הם אינם יודעים שהם מאמינים בזה. ברור? כן.
מה מניע
אותם? נשמתם הכלל ישראלית. כן. בבקשה. מדוע? אם כן, שורשי האמונה, שיביאו את זה בתחילת המסכת. בתחילת התלמוד בכלל. כן, אותה שאלה שאפשר לשאול על מסכת אבות. כן, מדוע מסכת אבות נמצאת בסדר נזיקין ולא בתחילת הכל, כי הרי דרך עץ קדמה לתורה, אתה גם יסודי האמונה, קודמים לכל התורה כולה. אז אולי נתחיל עם יסודי האמונה. התשובה היא, משום שאין ביהדות, אני הולך להגיד משהו קצת מסוכן, אין ביהדות עיקרי אמונה. מלכתחילה, אבל בדיעבד יש. למה הכוונה? איך אתה יודע, מה עם עיקרי האמונה? מי כתב אותם? הם לא מיוחסים, זה הרמב״ם כתב אותם, מה הבעיה שלך? הרמב״ם כתב.
לא סייקרים שמחסים אליו, הוא לא עלה בדעתו בכלל שזה ככה יופיע.
אתה מדבר על משהו אחר. אתה מדבר על רשימת 13 אני מאמין, המודפסים בסידורים, שזה ודאי לא הרמב״ם כתב. אבל הרמב״ם כן כתב 13 עיקרים בהקדמתו לפרק חלק. שיש אפילו בכיתה הזאת מי שחשש שזה מה שאנחנו הולכים ללמוד. זאת אומרת, ה-13 עיקרים, הרמב״ם כן כתב אותם. אפילו הקדיש לזה עמודים רבים. השאלה היא, כשהרמב״ם כתב 13 עיקרים, כמה זמן הוא חי אחרי משה רבנו? יותר מ-2000, 2500 שנה בערך. 2400 שנה אחרי משה רבנו. איך היהודי הסתדר במשך 2400 שנה בלי 13 עיקרי האמונה לרמב״ם? הוא חי אותם, יפה. זאת אומרת, כשצריך לכתוב עיקרי אמונה, זה סימן שכבר התרחקנו ממנה. או כמו שפרופסור לוינס, עליו השלום, היה אומר, כשאדם שואל את עצמו מהי הזהות היהודית, זה סימן שהוא כבר לא כל כך שם. בסדר? אז אותו דבר, אי אפשר היה, כלומר, בזמן שנכתבה המשנה, עדיין העם היהודי היה בריא יחסית. נכון שהייתה איזה בעיה שהיא צריכה לכתוב את התורה שבעל פה, אבל עדיין הבריאות האמונית הייתה כזאת, שאדם ידע, חי יותר נכון, את האמונה העברית, בלא צורך לנסח אותה. ברגע שיש צורך לנסח אותה, סימן שמשהו התמעט, משהו יידרדר. מובן? בסדר? ולכן זה מופיע רק במסכת סנהדרין בדרך אגב. אנחנו גם נראה משהו מעניין לגבי הסדר של הדברים כפי שמופיע במסכת סנהדרין, שזה לא הסדר הלוגי לכאורה. רגע, יש פה כמה שאלות. בוקר טוב. לא הבנתי. מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא לא מעניין אותי? מה לגבי להידבק במידותיו? האם לא הכוונה שאני צריך להתעניין מה מעניין את השם ולנסות להשיג אותו דבר ולהידמות לזה? תשובה ודאי, אני דווקא מתוך דבריך אמרתי מה שאני אמרתי. כלומר, דבריי היו כבין ביקורת על אותה אמירה שהתחלת עד הגאולה אינה במרכז ההכרה של תלמיד חכם. זאת הייתה ביקורת, לא הסכמה. אז אם כן, אתה ואני, אותו דבר. רק שיעור אחד בשבוע בהלכות תשובה? מה כבר אפשר להספיק בחמות קודלה? כבר בשנים האחרונות, כשהשיעור היה כל יום, בקושי הגענו למצוא פרק שלישי. מה פשר השינוי הזה בתוכנית הלימודיים? תודה. הפשר של השינוי הזה בתוכנית הלימודיים הוא שלפעמים בא לי קצת לגוון. מה יש? מה קרה? אי אפשר. אתה בעצמך הרי למדת, היית בשיעורים של שנים שעברו, אז מה קרה? טוב, אולי הגענו למצב שכבר, כמו שירמיהו הנביא אמר, שכבר לא צריך ללמד, לא ילמדו עוד איש את רעהו. מה? אז אם ככה, כיוון שפרק חלק לא צריך לשים אותו בתחילת המשנה, אז למה בכל זאת בסנהדרין? בגלל שסנהדרין עוסקת במעשה הרדיקלי ביותר שאפשר לעשות לבן אדם. להרוג אותו, לחנוק אותו, לשרוף אותו, לסקול אותו. זה דבר גם מאוד רדיקלי. ואז נשאלת השאלה, כשאתה בא להרוג מישהו, האם זו פסילה מוחלטת, או שמה אתה נותן לו איזשהו ערך? אז נחשף שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואז צריך לברר איך יש לו חלק לעולם הבא. בסדר. ויש לי טעם, בתשובה הזאת יש לי כמין טעם של דז'ה וו. נכון? אני רואה שזה נאמר כבר בשיעור הזה. ולא יודע, נדמה לי שלא איחרת על השיעור. טוב. ובכן, אחרי כל האמירות הגדולות והיפות האלה, אנחנו יכולים לגשת אל הטקסט. אז אומנם אין לכם הטקסט מול העיניים, לא לכולם, זה מצער, אבל אני אשתדל להיות כמה שיותר בהיר, באופן שהטקסט יוודא לאנשים. מתחילה המשנה במילים. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי, מעשה ידי להתפאר. טוב, המשפט הזה מאוד קשה להבנה, ואף על פי כן אני לא אסביר אותו מיד, כי אני רוצה לראות את המשפט אחרי זה. ולראות איך זה מסתדר. ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, האומר כך וכך, וכך וכך, וכך וכך. לא הבנתי כלום. אלו שאין להם חלק לעולם הבא, הם יהודים או לא יהודים? יהודים. אמרת לי, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אז איך אתה אומר, אלו שאין להם חלק לעולם הבא? הסתירה פה היא מובנית מנעובה. מה? אתה אומר, בכל כלל יש יוצא מן הכלל, נכון? זה יפה. אגב, לכל כלל יש יוצא מן הכלל, חוץ מן הכלל הזה. עכשיו, לא, אבל האמת היא שדבריך קשים מנסו. לא. בגלל שאם זה היה בבחינת יוצא מן הכלל, אז היה צריך שתופיע פה מילה מצויה במשניות. המילה חוץ. אצל כתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, חוץ. נכון? המילה חוץ אינה מופיעה כאן. הדבר הזה, אם כן, מעורר קושי לקבל את דבריך היפים. כן? אתה אומר, ואילו שאין להם חלק גדול, אלא חלק קטן. אבל זה לא מה שכתוב. כתוב שאין להם חלק. כלומר, זה הרי זה מקביל מבחינה סגנונית למשפט הראשון. במשפט הראשון כתוב, יש להם חלק, אחר כך אין להם חלק. מה שאתה מסביר על הראשון, אתה צריך להסביר על השני. ברור שהמשנה כותבת את זה בכוונה, לכן אני גם דן בזה. אבל היה אפשר גם לכתוב, כמו שאתם יודעים, יש במסכת בבא בתרא פרק לגבי נחלות, פרק שמיני. יש נוחלים ומנחילים, ויש נוחלים ואינם מנחילים, ויש מנחילים ואינם נוחלים, ויש לא נוחלים ולא מנחילים. שמה זה חלוקה יפה, או אלו מציאות. אלו מציאות שלו, ואלו מציאות שחייב להכריז. או במה מדליקין ובמה אין מדליקין. יפה. אז אפשר להגיד, יש שיש להם חלק לעולם הבא, ואלו שאין להם, אלו יש להם, אלו אין להם. אז זה לא בינארי, זה לא שני מסוים, אבל מה זה כן? כאן אנחנו מתחילים להסתבך. בינארי, הכוונה שזה לעומת זה. אחד מול אחד. כן? וכאן, אז צריך לקרוא את זה אחרת.
במהות של ישראל, לכל ישראל יש, אבל הם עשו משהו
אתה אומר, במהות, כל ישראל יש להם חלק. אבל הם עשו, הם הגזימו, לכן מוציאים אותם. נכון? זה יפה, אבל אז יוצא שאין לי שום ביטחון. כי הרי בהתחלה המשפט הראשון, כל ישראל יש להם חלק, הוא משפט שנותן לי הרבה ביטחון. אחר כך אתה אומר לי, תשמע, אבל אין לך ביטחון. אם תגזים, תפסיד. זה לא מובן. כן? לא מסתדר הסיפור הזה. כן.
מה שאמרת עכשיו, למה זה לא מסתדר?
כאילו
זה מזכיר לי כמו שאתה אומר, יש מורים כאלה שבאים לכיתה ואומרים, אוקיי, לכולם יש 100, ומה שאתם צריכים לעשות בסמסטר זה לשמור עליו. זה ללמוד, זה לעבוד, וכאילו זה נראה לי הגיוני שיגידו שלכולם, כל היהודי נולד עם חלק לעולם הבא, אבל אם תעשה 1, 2, 3, מה שהמשנה תפרט פה, אתה יכול לאבד את זה. כאילו, זה לא איזה
שכר
ועונש כזה.
אז זאת אומרת שלא לכל ישראל יש חלק לעולם הבא. בסופו של דבר, כלומר, הסגנון של המורה, אני מבין, הוא סגנון מעודד. לכולם יש 100, אבל הוא יודע מראש שזה לא נכון. אבל המשנה, היא אומרת דברים נכונים. היא אומרת שזה נכון שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אגב, זה אופטימי. כן, כלומר, אם נלך, קצת נעמיק לרגע אחד במה שאתה אומר, למרות שאני לא לגמרי מקבל, אבל בכל זאת אני מקבל בירבון מוגבל, זה אופטימי. כלומר, יש לי חלק לעולם הבא? אל תדאג, יש לך. ואם אני אגזים, אם תגזים, זה משהו אחר. אבל סתם ככה, אם לא תגזים, יש לך. כן? זה הסבר אחד. זה מעניין כי אם נוצרי היה צריך לכתוב את המשנה, מה הוא היה כותב? כל הבני האדם יש להם חלק לגהינם. ואם קורה נס, יש להם חלק לעולם הבא. נכון? כלומר, העמדה היא בדיוק הפוכה, היא עמדה פסימית. העמדה הנוצרית היא שהעולם הבא זה לא מובן מאליו. כי הרומאי יש לו חלק לעולם הזה, זה ברור מאוד. כלומר, הוא מרגיש טוב בעולם הזה. עולם הבא הוא לא יודע מה זה. ולכן, כל התיאולוגיה הנוצרית היא איזה מין ניסיון נואש לבנות סולם שיכול איכשהו להביא את הנשמות העבודות מראש לחיי העולם הבא. זה איזה מין נס עבור הנוצרי. מה? לא, ההפך. העולם מלכתחילה בחטא. ולכן, כדי להציל את הנשמות מן העבדון, הם ימצאו את המיתוס הגאולי שלהם, ומי שמאמין בזה, יש לו סיכוי שיהיה לו חלק לעולם הבא. יש, היה סופר דני מפורסם, הנס קריסטיאן אנדרסן. מכירים? כן, בת הים הקטנה, מוכרת הגפרורים, ועוד כל מיני סיפורים חמודים לילדים, נכון? יש רק בעיה שלא את הכל מסבירים. מה, יש להם חלק בתנאי שלעולם ירשו ארץ? מה הפירוש? טוב, זה נגיע בעזרת השם. עכשיו, יש סיפור שהוא כתב, אבל לא מלמדים אותו לילדים. מדובר שם על מסעה של נשמה. יש איזה נשמה שעוזבת את הגוף, ואז היא צריכה לעבור דרך מנהרה חשוכה, ובדרך היא רואה כל מיני נשמות מסכנות ועבודות, והיא רואה תוך כדי הליכתה כל מיני חטאים שהיא עשתה במהלך החיים, וזה מבהיל אותה. היא עוברת בין חטאיה, וואו, עד שהיא מגיעה לשערי גן עדן, וניצב שם פטרוס הקדוש, ואומר, שמה מבני דת משה את, האומרת עין תחת עין, שן תחת שן? ואז הנשמה אומרת, לא, 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 אני הייתי נוצרי טוב, וזה, אבל מה עם כל החטאים? ואז לנשמה אין מה לענות, ואז אומרים ליהודים בכלל, לכתחילה לא שייך, כן? אבל נוצרי, מה עם כל החטאים? אין מה לענות, אין פתחון פה. טוב, אז דינך לגהינם. ואז היא מתכוננת לצאת לגהינם, ואז בא פתאום חנינה עליונה מן השמיים, ממקום מעלום, ואז היא נכנסת לגן עדן. סיפור חמוד לילדים בדנמרק. כן? עכשיו, שימו לב שזה בדיוק ההפך. מה?
זה
המלט, כן, בטח. כן. זה סיפורים לטו בשבט. To be or not to be, שבט. עכשיו, אתם רואים עד כמה שהאמירה, כל ישראל יש חלק לעולם הבא, היא אמירה אופטימית על רקע של תודעה קולקטיבית של האנושות, שהיא בדיוק ההפך. אז זה תראה מאיפה זה בא, הסיפור הזה. אולי אין בכלל עולם הבא? מדוע לא מתחילה המשנה בהסבר? מאיכן יודעים שיש בכלל עולם הבא? והסבר, מהו העולם הבא? נכון, אנחנו צריכים להסביר את זה. שלום הרב, אפשר להציע, אבל זה אני אמרתי, שהמשפט הראשון, כל ישראל שהם חלק מהעולם הבא, אני עוד לא מסביר. אני בינתיים בסתירה בין המשפט הראשון לשני. בעזרת השם, כשיהיה לנו זמן, אנחנו נגיע גם לנושא הזה שמעסיק אותך כל כך. שלום הרב, אפשר להציע, מנשמת הכלל, כל ישראל, אבל לא לכל פרט ופרט. זה יפה. מה זה כל ישראל? זה לא כל בני ישראל. זה כל האומה. אז בכל זאת, הלכתי בהסבר בכיוון שלך. כן, אז מה זה כל ישראל? לא, זה אתה תגיד, כל איש ישראל. או כל אחד ואחד מישראל. אבל לא כתוב כך, כתוב כל ישראל. אז כל ישראל זה ביטוי לאומה. אגב, זה הפשט המתקבל על הדעת. מה זה כל ישראל? האומה הישראלית כאומה היא נצחית. לעומת האומות האחרות שהם הולכים לאיבוד. ואז יוצא שהפרט... הוא לא מובטח לפי זה, שיש לו אישית חלק לא רבה, אבל הוא יודע שלכלל יש חלק לא רבה. זה הסבר יפה מאוד. נכון, יפה. זאת אומרת, אלו זה לא קבוצ, זה לא הכלל, זה רק קבוצה קטנה, מה שאין כן, כל ישראל זה האומה בכללה. כלומר, הזהות ישראל עוברת את ההיסטוריה, כי זה חתיכת נצח שמנצחת את כל הגורמים של העולם החולף. כן? העולם הולך וחולף, ואילו ישראל הם נצחים. אז לפי זה אין דיון בפרט, ואז ישבנו את הסתירה. מה? ואז זה מחזק את הירושלמי, כן? מה אתה אומר?
אם תהיה כל ישראל, אז יהיה לך
חלק. אם אתה ישראל, אהה. אבל אם אתה לא ישראל, וזה תלוי במספר אמונות, אז לא. אפשר לקבל.
כל ישראל.
מה?
לא, תנאיה. כל ישראל, שנחלק לא נאמר. אם תהיה כל ישראל...
מה זה אם תהיה כל ישראל? תסביר לי, מה בירושלים?
כאילו, כן, להתחבר...
אם אני כללי. אם אני כללי. זאת אומרת, יפה, זה כבר רבי אברהם אזולאי. זאת אומרת, אם אתה שייך אל הכלל, זאת אומרת, יש לך חיבור אל הכלל, יש חלק לא נאמר. מצד כל ישראל. יפה. אני הייתי רוצה לתת לכם בכל זאת את התשובה הנכונה וכל השאלות ששאלנו. זה לא שמה שאמרנו עד עכשיו הוא לא נכון, אבל אני רוצה להגיד את הנכון. כל ישראל בירושלים?
כל ישראל בירושלים.
כל ישראל בירושלים. נראה לי שדבריך הם דברי הלצה. אני לא מאמין שאתה מתכוון ברצינות למה שאמרת. כן? עכשיו, מכמה סיבות, אני יכול לפרט, אבל הבעיה שאז אני לא אספיק להגיד את הפירוש הנכון. הפירוש הוא כדלהלן, זה בעצם מה שאומר האריז"ל. כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא, כולל אלו שאין להם חלק לעולם הבא. האמת היא, זה פשט המילים. כן? יש פה בעיה לוגית, אבל קודם כל מה כתוב? כתוב, כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא. ובכלל זה, אלו, כן, ואלו, כן, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, גם הם יש להם חלק לעולם הבא. זה מה שכתוב. כתוב ו, ואלו, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ובכלל זה, אלו שאין להם חלק לעולם הבא. פשוט. עכשיו, מה זה אומר? אז הוא אומר, הרי, כולם, בסוף מגיעים, אבל איזה בלגן בדרך, וואה, איסורים, גלגולי נשמות, כל מה שאתה רוצה. בסוף אתה תהיה מוכרח, כיוון שאתה מישראל, אתה חייב להיות זכאי, אבל אנחנו נדאג שתהיה זכאי. כן? הוא יכול להיות זכאי? הוא לא יודע דרך מה הוא יעבור. נכון, נכון, כי צריך לעבור דרך גיהינם, צריך לעבור דרך כל מיני דברים. כן, אבל דרך מה? לא נעים. כן? יש אדם שנוסע במחלקה ראשונה, ויש מי ששמים אותו עם המזוודות. זה לא אותו דבר. כן? הארי מתכתב עם אנדרסן. זה יפה, אבל רק בעיה אחת. הארי חי לפני אנדרסן. אלא מה? תגיד שאצל הארי, מה זה עבר הווה ועתיד? נכון? זה אפשרי. טוב, אבל... זה רק התחלה של הדיון בזה, אני רוצה להעמיק בתשובה הזאת, אבל מאחר וכבר אנחנו מאחרים כיוון שכבר הגיע המבזק, מסמים לי מהזכוכית שהגיע הזמן, אז נצטרך להפסיק כאן. שלום.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.